בהרצאה הקודמת אני עסקתי בוויכוח המעניין והחשוב מאוד לדעתי בין ההיסטוריוני מרטין ברושט לשאול פרידלנדר. במוקד הוויכוח הזה עמדה השאלה כיצד עלינו להתייחס אל ההיסטוריה של הנאציזם ושל הרייך השלישי. האם כאשר אנחנו מבקשים לחקור את ההיסטוריה הזו, האם אנחנו מחויבים לאיזשהו דין וחשבון ערכי, אינטלקטואלי ומחקרי שאנחנו לא מחויבים לו כאשר אנחנו עוסקים בהיסטוריות אחרות? אליתי את השאלה האם מבחינה ערכית, אינטלקטואלית ומחקרית ניתן או ראוי לכתוב היסטוריה נורמלית של הנאציזם, של הרייך השלישי, של השואה. כלומר, מה זו למעשה היסטוריה נורמלית? היסטוריה נורמלית זו היסטוריה שלא מחויבת לשום דבר מראש. למשל, במקרה הנאצי, זו היסטוריה שלא תהיה בהכרח מחויבת להזכיר את הקרימינליות של המשטר על אחת כמה וכמה את פרויקט ההשמדה. אני לא רוצה או יכול להכריע בשאלה הזאת, אבל אין ספק שהיא רודפת את ההיסטוריונים. משהו בהיסטוריה של הרייך השלישי גורם להם להתנהג לעתים קרובות בצורה קצת שונה לעומת התנהגות ביחס להיסטוריות אחרות. ומהו אותו משהו? סביר להניח שהדבר הזה הוא בעצם פרויקט ההשמדה, השואה או אושוויץ. אלה בעצם הגורמים שמובילים את ההיסטוריונים להתייחס אל ההיסטוריה של הנאציזם ביראה או אפילו בתחושת קדושה. הייתי אומר שייתכן מאוד אם היטלר היה נרצח ב-1938, ואפילו בראשית שנות ה-40, בשיאה של מלחמת העולם השנייה, יכול להיות שהוא בכלל לא היה נכנס לזיכרון הקולקטיבי. יכול להיות מאוד שאף אחד בכלל לא היה זוכר אותו. מי זוכר היום למשל את קנצלר גרמניה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שמבחינת הפרספקטיבה ההיסטורית הייתה אולי אפילו הרבה יותר קשה ממלחמת העולם השנייה. אני חייב להודות שגם אני, כשהכנתי את ההרצאה הזאת, ובכלל כאשר אני מרצה על הנושא הזה, או חוקר אותו, אני מרגיש כמעט באופן טבעי צורך להקפיד מאוד במילים שאני משתמש בהן, בטיעונים שאני מציג, ולא בכך מתוך חשש שאני אתאם מבחינה היסטורית, זה כמובן גם יכול להיות, אבל אין כאן עניין של דיוק היסטורי, אלא יש כאן, אני חושב, איזושהי תחושה רגשית כבר כמעט מובנת מאליה, שכאשר אני עוסק בנאציזם או בשואה, אני צריך להתייחס אל האירוע הזה בצורה אחרת, לעומת אירועים אחרים, גם אם מדובר על קטסטרופות וטרגדיות אחרות, כמו למשל שואת העם הארמני, או התיאורים האתניים במהלך המאה ה-20. בניגוד לכל ההרצאות הקודמות בקורס הזה, אני מרגיש עכשיו שכאשר אני מדבר על השואה, כאשר אני מבקש להרצות עליה, אני צריך מאוד להיזהר. למשל להיזהר מהשוואות, להיזהר מלפגוע ברגשות, להיזהר למשל להשוות בין, מה, בין למשל חיילי ורמאכט לביני, כאשר למשל שירדתי באינטיפאדה. אם כן, את ההרצאה הזו ואת שתי ההרצאות הבאות אני מבקש להקדיש לדיון היסטורי ובעיקר היסטוריוגרפי בשואה. בראשית הדברים אני מבקש להציג מספר הקשרים אפשריים שמתוכם אני חושב ניטיב להסביר, לתאר ולהבין את השואה. מדוע אני רוצה להציג קודם כל את אותם הקשרים ורק לאחר מכן ללכת אל הדיון ההיסטורי? מכיוון שבתור ישראלים ויהודים אנחנו בדרך כלל רגילים, אני חושב, להקשר אחד, וזהו באמת יהיה ההקשר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, ההקשר של ההיסטוריה היהודית. אני מבקש אם כן להציע שישה הקשרים כאלה. ההקשר הראשון אם כן הוא ההקשר של ההיסטוריה היהודית. השואה היא חלק מההיסטוריה היהודית, ובמקרה הזה אנחנו קוראים את ההיסטוריה היהודית כהיסטוריה של מיעוט שנרדף, כאשר השואה היא עוד רדיפה אחת, אולי חסרת תקדים מבחינת ההיקף שלה והאיכות שלה, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין אותה בהקשר של היסטוריה יהודית של רדיפות. מדוע נרדפים היהודים? למשל, בגלל שמיוחס להם רצח ישו. בגלל שהם מיעוט חסר טריטוריה, זו דרך אגב גם הטענה הציונית. בגלל שבמשך מאות שנים הם משמשים בעיקר כסוחרים וכמלווים בריבית, ובדרך כלל משמשים כסירים להזזל בנסיבות היסטוריות כאלה ואחרות. כאן אנחנו כמובן נכנסים אל תוך ההיסטוריה היהודית, שהיא כרגע לא מענייננו. ההסבר הקלאסי כמובן בהקשר הזה הוא האנטישמיות. המושג דרך אגב נטבע בשלב מאוחר יחסית ב-1879. בהקשר של ההיסטוריה היהודית, בהקשר של השואה כחלק מההיסטוריה היהודית, אני רוצה להזכיר כאן את התזה המאוד מרתקת וגם הפרובוקטיבית, יש לומר, של חוקר הספרות ג'ורג' סטיינר, שלוקח את הטענה של היטלר ולפי היהודים הם אלה שימצאו את המצפון ברצינות וממנה מפתח את התזה שלו. סטיינר טוען שזה נכון, היהודים הם באמת המציאו את המצפון, כמו שטען היטלר. למעשה, היהודים הם אלה שניסחו את כל הציוויים המוסריים הקטגוריים שלמעשה אף אדם לא יכול לעמוד בהם. זה מתחיל בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. מי יכול בכלל לעמוד בציוויים האלה? דרך ישו, שאולי היום אנחנו יכולים לכנות אותו הפציפיסט הראשון, וזה מגיע אפילו עד מרקס והאוטופיה הסוציאליסטית שלו. סטיינר אומר שזה נכון, היהודים הם באמת עם בחירה, בגלל שהם נבחרו להציב את המראה בפני בני האדם האחרים, בוא נאמר כרגע, בפני האדם המערבי, ולכן הם גם יהיו נדונים להירדף, וזה בעצם יהיה התפקיד הנורמטיבי שלהם. זאת אומרת, היהודים הם גם נרדפים, וגם ראוי שהם יהיו נרדפים. לא פלא אם כן שסטיינר גם מבקר את הציונות בדיוק מהעמדה הזאת, ששוללת מהיהודי את התפקיד הזה של הנרדף. הציונות כדבריו לקחה את היהודי וחימשה אותו מכף רגל ועד ראש. במקום שבו רעמו דברי ירמיהו, פתחו בתי זונות. בכל מקרה, בתוך ההקשר הזה של ההיסטוריה היהודית, של השואה כחלק מההיסטוריה היהודית, אולי ראוי להזכיר את טקסי, את הטקסים הרשמיים שמתקיימים כל שנה ביד ושם, שבהם כל ראש ממשלה ישראלי, מימין או משמאל, תמיד עושה את הקישור הזה, בין רדיפות היהודים לאורך ההיסטוריה, דרך השואה ועד מלחמות ישראל ואפילו עד הטרור של היום. אין ספק שמבחינה הזאת כל ראש ממשלה מימין ומשמאל בעצם ממלא תפקיד של היסטוריון, של היסטוריוגרף, שרושם את ההיסטוריה של השואה, וכאן היא תמיד חלק מההיסטוריה היהודית של הרדיפות. אני חייב לציין שזאת גם הגרסה שאני למדתי בבית הספר כתלמיד תיכון. אני עובר אל ההקשר השני שממנו אנחנו יכולים להסביר ולהבין את השואה. אנחנו עדיין לא עוזבים את ההיסטוריה היהודית, אכן השואה היא עדיין אירוע שקשור באופן מהותי אל ההיסטוריה היהודית, אבל היא לא התרחשה בכל מקום, או יותר נכון לומר, המקור שלה הוא ממקום אחד מאוד ספציפי, והוא גרמניה. השואה במקרה הזה הוא סיפור שיש להבין אותו, אם כן מתוך היחסים, מתוך ההצטלבות בין ההיסטוריה של היהודים לגרמנים. משהו ביחסים בין היהודים לגרמנים הוא שהפך אותה לאפשרית ולנוראית כל כך. אבל מה שמעניין בסיפור היחסים הללו הוא דווקא ההיסטוריה היחסית הטובה שלהם. ב-1871, עם איחוד גרמניה, היהודים מקבלים אמנציפציה מלאה. היהודים הגרמנים מצליחים מאוד בפוליטיקה, בכלכלה, במשפט, בהגות, במדע. מי יכול היה להאמין בשנות ה-20 שהפתרון הסופי יתרחש שני עשורים לאחר מכן בגרמניה? ההיסטוריון ג'ורג' מוסה טען באופן ספקולטיבי משהו שאם היו עורכים סקר בשנות ה-20, לבדוק היכן תתרחש השואה, גרמניה הייתה ככל הנראה האחרונה ברשימה, כאשר מי שהייתה עומדת בראש הרשימה היא דווקא צרפת שהייתה הרבה יותר אנטישמית. רוב הסיכויים שבה השואה הייתה מתרחשת. אין ספק שאפשר לראות דווקא בהצלחתם של היהודים את הסיבה להפיכתם למושא של קנאה, שנאה וכדומה על רקע התבוסה, יש לומר התבוסה המשפילה במלחמת העולם הראשונה, התבוסה הגרמנית כמובן, והמשברים הכלכליים שניתחו עליה במהלך שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30, בעיקר האבטלה הקשה. אני עובר אל ההקשר השלישי. דיברנו על ההקשר של ההיסטוריה היהודית, דיברנו על ההקשר של ההצטלבות בין ההיסטוריה היהודית להיסטוריה הגרמנית, ומה שבעצם נותרנו לעשות כדי להשלים את המהלך הלוגי הזה, הוא בעצם לדבר על ההקשר הגרמני. אם כן, ההקשר השלישי שמתוכו נוכל להסביר ולהבין את השואה, הוא ההקשר הגרמני. משהו בגרמניה, משהו בגרמניות, אולי אפילו באופי הגרמני, רק מתוכו נוכל להבין את השואה. והיסטוריונים שטוענים את הטענה הזאת אמונים בדרך כלל על אסכולת הזונדרווג. זונדרווג, ביטוי בגרמנית, זונדר מיוחד או ייחודי, וג דרך, היינו, ההיסטוריונים שאמונים על גישת הזונדרווג יאמרו שההיסטוריה הגרמנית היא היסטוריה ייחודית ומיוחדת, לעומת ההיסטוריה של שאר מדינות המערב ובראשן צרפת ואנגליה. גרמניה אם כן הולכת בדרך משלה, בדרך אחרת, ייחודית ומיוחדת, שבסופו של דבר תוביל אותה אל המעשים הקרימינליים הללו. הייחודיות הזאת נובעת, בדרך כלל כך טוענים ההיסטוריונים, מכישלונה או מהיעדרה של מהפכה בורגנית. כוחות הקדמה בגרמניה נכשלו בביסוס מסורת חירות, דרך ביטחונות פרלמנטריים וחוקתיים. במילים אחרות, מה שהופך את הגרמנים לגרמנים ויוביל אותם בסופו של דבר אל המשטר הטוטליטרי ואל פרויקט ההשמדה, הוא בעצם העובדה שבגרמניה לא התרחשה מהפכה צרפתית. כמו ששואל אחד ההיסטוריונים, מדוע גרמניה לא הייתה יכולה להיות צרפת או אנגליה? הביטויים היותר סטריאוטיפיים של הגישה הזאת מדברים על האפוליטיות הגרמנית, על חוסר העניין בפוליטיקה, על הדגש הפוליטי האסתטי על חשבון האתי, על האופי הגרמני הממושמע, היעיל להחריד, ועוד ועוד. באחת ההרצאות הקרובות אני אקדיש הרצאה נפרדת לתפיסת הזונדרווג הזו. אני עובר עתה אל ההקשר הרביעי. דיברנו על ההקשר של ההיסטוריה היהודית, של ההצטלבות בין ההיסטוריה היהודית להיסטוריה הגרמנית, ועל ההיסטוריה הגרמנית. ההקשר הרביעי הוא ההקשר של מדינת הלאום, או של, מדויק יותר לומר, הפתולוגיה של מדינת הלאום. מסוף המאה ה-18 ובעיקר לאורך המאה ה-19 צומחת הלאומיות האירופית. אותה התגבשות לאומית מגדירה בעת ובעונה אחת, כמעט מתוך, בהגדרה, את האחר. את האחר הלאומי שיכול להיות אחר פוליטי, חברתי, דתי וכיוצא באלה. ומבחינה זו אפשר לראות בשואה את אחד הביטויים הקיצוניים ביותר של הלאומיות, או כמו שטענתי, של מצב פתולוגי של לאומיות, אשר טרה אחר האחר, לא רק במטרה לסלק אותו, במקרה של השואה להשמיד אותו, אלא גם כדי להגדיר את הלאומיות עצמה על ידי פעולת ההגדרה הזאת של האחר. ובכל זאת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כאן, מה בין הלאומיות הגרמנית לבין זו הצרפתית או האנגלית? מדוע השואה מתרחשת דווקא בגרמניה ולא בצרפת או באנגליה? זאת אומרת, לא בהקשר הלאומי הצרפתי או האנגלי. והטענה הקלאסית כאן מדברת על כך שהלאומיות הגרמנית מתגבשת בשלב מאוחר יותר בזירה האירופית, רק בשליש האחרון של המאה ה-19, וכאן ראוי לומר שיש היסטוריונים שיטענו שהגיבוש של הלאומיות הגרמנית מסתיים רק במלחמת העולם הראשונה, תוך כדי לחימה, תוך כדי הלחימה בחפירות, ויהיו כאלה שאפילו יטענו שהיה זה היטלר שסיים את תהליך האיחוד הגרמני והגיבוש הלאומי של גרמניה. זאת אומרת, מה שלקח למדינות אירופיות אחרות אפילו מאות שנים של גיבוש לאומי, נדחס בגרמניה למספר עשרות שנים. גרמניה אם כן היא במרכאות המדינה המאחרת. ובגלל שההתגבשות הלאומית שלה מתרחשת מאוחר מאוד, היא בעצם נאלצת להשלים אותה בצורה הרבה יותר מהירה, ולכן הרבה יותר קיצונית, ולכן הרבה יותר אלימה. מעניין לציין בהקשר הזה שקיימת עוד מדינה אחת, במרחב האירופי שהגיבוש הלאומי שלה התרחש מאוחר יחסית וזו איטליה ובה באמת צמח הפשיזם. דיברנו על השואה בהקשר של ההיסטוריה היהודית, של היחסים בין היהודים לגרמנים, בהקשר הגרמני ובהקשר של הלאומיות האירופית. אני רוצה עכשיו לעבור אל ההקשר החמישי שהוא גם הרחב ביותר וזה בעצם ההקשר של התקופה המודרנית. מתוך ההקשר הזה ראוי להסביר ולהבין את השואה בתוך ההקשר של המודרניות, של הציוויליזציה המודרנית או של הציוויליזציה בתקופה המודרנית. השואה, כפי שהתרחשה, לא הייתה יכולה על פי ההסבר הזה להתקיים בחברות לא מודרניות. זאת אומרת, בחברות שאין בהן מדינה ריכוזית, בירוקרטיה, תעשייה, טכנולוגיה, אתוס קפיטליסטי של רווחים, דמוקרטיה, אידיאולוגיה מודרנית ובעיקר, בהקשר של האידיאולוגיה, תעמולה מודרנית. מבחינה זו אפשר לקחת דווקא את הרכבת ואת המחנה כפרדיגמה של השואה, שהרי ללא תעשייה אין רכבות, ללא בירוקרטיה משוכללת ויעילה לא ניתן לנהל את תנועתן ולסנחרן אותן. אנחנו צריכים לזכור שבשלב מסוים רכבות יוצאות מכל כך הרבה מקומות באירופה אל מקום אחד. ללא אתוס קפיטליסטי של רווחים ויעילות אין את היעילות שכל כך אפיינה את השואה ושהפכה אותה לכל כך נוראית. ללא אידיאולוגיה מודרנית שמתבססת על אמצעי תעמולה מודרניים, למשל רדיו, קולנוע, אי אפשר לסמן קבוצות כל כך גדולות כראויות למוות. זאת אומרת, ללא הרכבת על כל ההקשרים השונים של התעשייה הזאת, אין שואה. אי אפשר לרצוח בשיטתיות וביעילות כה רבה ללא המנגנונים הללו. ללא המודרניות, השואה ככל הנראה הייתה עוד ורסיה אחת של פוגרום, אולי פוגרום חסר תקדים מבחינת ההיקף שלו, אבל מבחינה איכותית הוא לא היה שונה מפוגרומים אחרים. השואה הייתה בסופו של דבר, ללא המאפיינים המודרניים שלה, אולי איזשהו, אפשר לומר, ליל בדולח הרבה יותר מורחב. לפני שאני עובר אל ההקשר השישי והאחרון, אני מבקש להדגיש כאן ביחס לכל ההקשרים שהזכרתי עד עתה, שכמובן לא צריך לקבל כל אחד מהם בנפרד, אפשר גם לשלב ביניהם. למשל, לטעון שהשואה הייתה בסופו של דבר הצלבה של שני הקשרים, ההקשר של ההיסטוריה היהודית, כהיסטוריה של עם או של מיעוט נרדף, עם ההקשר של החברה המודרנית, אשר מאפשרת בפעם הראשונה להוציא לפועל את הפתרון הסופי תרתי משמע. זאת אומרת, פתרון שיחסל אחת ולתמיד את הבעיה. מה שמסתיים בתקופת ימי הביניים בפוגרום, מסתיים באמצע המאה ה-20 בדמות מחנה השמדה, אושוויץ. אני עובר עכשיו אל ההקשר האחרון, שהוא בעצם הקשר שקצת חורג מההקשרים ההיסטוריים שציינתי עד עתה, וההקשר הזה מניח שבניגוד לאירועים היסטוריים קשים ככל שיהיו וטרגיים ככל שיהיו, יש כאן בשואה, באירוע הזה, משהו חדש שלא ניתן להסביר ולהבין אותו רק בכלים היסטוריים. ולכן אנחנו מצווים לפנות אל תחומים אחרים, למשל אל הפילוסופיה, אל המטאפיזיקה, אל התיאולוגיה, כדי לברר מה קרה כאן ובעיקר כדי להבין. כאן למשל אנחנו יכולים לשאול שאלות כמו מהו טבע האדם, מה מקומו של האלוהים וכיוצא באלה. את שתי ההרצאות הבאות אני ארצה להקדיש לדיון היסטורי קונקרטי לגבי מהלכו של הפתרון הסופי, של פתרון הבעיה היהודית. לפני שאני פונה אל הדיון ההיסטורי הקונקרטי, אני מבקש להציג כאן עוד מספר שאלות היסטוריות, היסטוריוגרפיות ומתודולוגיות שמלוות בדרך כלל את מי שעוסק בשואה, בעיקר במחקר של השואה. השאלה הראשונה היא, האם השואה היא אירוע ייחודי או לא ייחודי? ומהבחינה הזאת התשובה תהיה תלויה בעצם בנושא שאנחנו נרצה לברר. למשל, האם היא ייחודית מבחינת מספר הקורבנות, מבחינת זהות הקורבנות, מבחינת טכניקת ההרג או ההשמדה, מבחינת האידיאולוגיה, אופן היישום של האידיאולוגיה, המטרה, למשל, האם הפתרון הסופי, הרעיון של השמדה סופית, האם היא ייחודית או לא? בדרך כלל מרבים להשוות את השואה עם שני אירועים אחרים, שואת הארמנים שהתרחשה ב-1915 ועם הפרויקט של מחנות הגולאג מסוף שנות ה-20. בהקשר הזה אנחנו נוכל לומר, אני מתחיל בשואת הארמנים, ב-1915 נרצחים בין 600,000 ל-800,000 ארמנים. מסוף המאה ה-19 נרצחים בסך הכל, על פי הערכות כמובן, בין 600,000 ל-2 מיליון ארמנים. מדובר למעשה במחצית מאוכלוסיית הארמנים בטורקיה ובשליש מאוכלוסיית הארמנים בעולם. ואכן אפשר למצוא דמיון, קווי דמיון, בין ההשמדה הארמנית לבין ההשמדה היהודית. בדרך כלל היסטוריונים ידברו על שני העמים הללו כעמים נרדפים, כמיעוט, כעמים שיש להם גם תפוצה מאוד גדולה מחוץ לטריטוריה שלהם. יש היסטוריונים שהטענו שהארמנים הם בעצם הקורבן של מלחמת העולם הראשונה, בעוד היהודים הם הקורבן של מלחמת העולם השנייה, אבל מצד שני יש גם הבדלים מאוד ברורים בין שתי השואות. שואת היהודים הייתה שואה על רקע גזעי, אפשר לומר אידיאולוגי. שואת הארמנים לעומת זאת היא שואה על רקע לאומי, על רקע של בניית הלאומיות הטורקית, ואפשר גם לדבר כאן על רקע דתי. ועוד יותר מכך, במקרה הארמנים אין פתרון סופי. מדובר בעיקר בהשמדה על ידי גירושים, על ידי מה שאפשר לכנות מצעדי מוות מגבול טורקיה-רוסיה, שהרי הארמנים הואשמו על ידי הטורקים בשיתוף פעולה עם האויב הרוסי, אל עבר בעיקר מדבריות סוריה. ארמנים רבים שרדו. נשים ארמניות נקנו וניצלו, נסחרו, נאנסו וניצלו, והוסעו בעל כורחן לגברים טורקים. הארמנים בקושטא ובאזמיר למשל שרדו בגלל הנוכחות של קונסולים זרים. זה לא היה יכול להתרחש במקרה של השואה היהודית. ארמנים בעלי מקצוע חיוניים לצבא הטורקי שרדו, לחלק מהם הפוצה להתאסלם. ואנחנו יכולים אפילו לזכור מההקשר הארץ ישראלי, שהארמנים של לבנון וגם של פלסטינה, שהייתה אז כמובן חלק מהאימפריה העותמנית, שרדו. כזה דבר לא היה פריבילגיה של היהודים. היהודים היו אמורים להיות מושמדים עד האחרון שבהם, ללא כל יכולת לחזור בתשובה במרכאות. אני עובר עכשיו אל הפרויקט של מחנות הגולאג. מדובר בעצם על מחנות ריכוז ועבודה, הקולחוזים והסובחוזים, שמתחילים להיבנות מסוף שנות ה-20. מבחינת מספר הקורבנות, על פי הערכות, מדובר בין 10 ל-20 מיליון קורבנות באופן ישיר או עקיף. אולם בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור הבדל אחד, וההבדל הוא שמחנות ההשמדה הנאציים, מטרתם הייתה השמדה. בעוד שהמוות במחנות הריכוז והעבודה הסובייטים, אמנם היה מוות מסיבי של מיליונים, אבל בסופו של דבר הוא היה תוצר לוואי של ניצול העבודה. זאת אומרת, רוב הקורבנות במחנות העבודה הסובייטים, בגולאג, היו בעצם פועל יוצא, למשל, של תשישות, של רעב וכיוצא באלה. זאת אומרת, לא הייתה כאן תפיסה פוזיטיבית של השמדה. עד כאן לגבי השאלה שבדרך כלל מלווה היסטוריונים, האם השואה אירוע ייחודי או אירוע לא ייחודי. הסוגיה השנייה שמלווה היסטוריונים שחוקרים את השואה היא השאלה בעצם, האם השואה היא פרויקט, אם אפשר לקרוא לזה פרויקט פרימיטיבי ברברי או מודרני. כי מצד אחד, ברגע שאנחנו בוחנים את האלימות הנאצית כלפי הקורבנות שלהם, אנחנו כן מוצאים אלמנטים, אפשר שנקרא להם פרימיטיביים. אנחנו מוצאים מוות על ידי סקילה, על ידי הקאות, אונס, שריפה. למשל, אפשר לקחת כאן את המקרה של קהילת יהודי ידבבנה לאחר הפלישה הנאצית לפולין, שנלקחת אל הסם התבועה של העיירה, מוכנסת לתוכו, ננעלת ונשרפת בו, למוות כמובן. כולם עד האחרון שבהם. מצד שני, כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, אנחנו לא יכולים להבין את השואה רק כפועל יוצא של מוות מהסוג הזה, או של אלימות פרימיטיבית וברברית, ללא הרכבת, ללא בירוקרטיה, ללא אלימות ממושמעת. לא נוכל להבין אותה. וכאן באמת אנחנו נכנסים לתוך השאלה מה פרימיטיבי ומה מודרני. האמצעים, המטרות, האם למשל הרעיון של פתרון סופי הוא רעיון פרימיטיבי או דווקא מודרני, או גם האמצעים וגם המטרות, בכל השאלות האלה אני אמשיך לדון בהרצאה הבאה.